גם שאול בנביא, מה אתם מתפעלים מזה?
ואז כתוב, ויחל מתנבות ויבוא הבמה, ויבוא דוד שאול אליו אל נערו. סליחה, ויאמר דוד שאול אליו אל נערו, אנה לכתם? ויאמר, לבקש את האתונות, ונראה כי עין, ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שמואל, הגיד ענה לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד יגיד לנו כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל. אז אמר, אמרנו, מתניה, אתה שומע? בשיעור הקודם דיברנו על זה, שלכאורה, ודבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל, בזה רמוז ש... שאול לא מצא את העוז בנפשו להתגרות מיד בפלישתים. ודבר המלוכה לא יגיד לו. הוא היה אמור להגיד לו. הוא היה אמור לו, בוא תעזור לי. אני המלך.
הוא אמור להגיד לו.
לדודו, לגייס אנשים ולעשות את המשימה. אבל הוא לא עושה את זה. מי יש לו רעיון? עוד פעם, איפה אנחנו מצפים למצוא את הסיבה למה שהוא לא עושה את זה? בפסוקים שבתווך, נכון? בין זה שכל האותות קוראים לבין לבין שהוא לא מתנקש, שהוא לא אומר את דבר המלוכה.
מתי הוא לא אומר אותו?
מה הסיבה?
משוחקים
עליי. לכאורה, מה שהתנ"ך רומז לנו שהסיבה שהוא לא לוקח את כל האותות האלה, מתחזק מהם, והולך, הוא מתנקש בנציב פלישתים, זה מפני שצוחקים עליו.
אבל זה שהוא נביא.
מה?
על זה שהוא נביא צחקו עליו.
על זה שהוא נביא. הנבואה הזו היא חלק מהאות על זה שהקדוש ברוך הוא, שהוא מלך. אומר לו הקדוש, אומר לו שמואל, יהיה לך לב אחר, פתאום אתה תתנבא, פתאום תרגיש איך רוח השם מנוססת בך. לא רק רוח גבוהה, אלא רוח. לא רק רוח גבורה, אלא רוח נבואה.
מה זה, אמרו לו אגם שאול בנביאים כאילו?
כן, אמרו לו, מה זה אלה בן קיש? אגן שאול בנביאים?
אבל למה אני קורא את זה ככה? אפשר לקרוא דרך פליאה, לא?
נכון, נכון. אפשר להגיד. אבל גם המילים בן קיש הם קצת ביטוי של זיזול, כמו אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי.
גם זאת עשה לנו בן עמרון.
בן ישי, גם אצל נבל. הוא אומר בן ישי. מי דוד ומי בן ישי, היום רבו העבדים המתפרקים את בני אלונה, כל המורדים בדוד הם קוראים לו בן ישי בלשון גנאי. גם שאול אומר, ככל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיקון אתה ומלכותיך. בן ישי זה לשון גנות. אותו דבר בן קיש, ואתה צודק, לא הייתי דורש אותו לגנאי אלמלא ש זה הדרך שבה התנ"ך מסביר לנו למה הוא לא עשה את זה.
אתה החלטת שזה הדרך מזה שהחלטת שזה זיזול הרב.
לא, לא, הפוך קרה לי.
לא.
אני אמרתי למה הוא לא מבצע את ההתנגשות. ואז חיפשתי מה הפסוקים אומרים.
מה?
אבל
לא, מה, זה משה, זה סביר להבין שבן אדם אומר לך, זה הבן של שאול, זה לא...
הבן קיש. לא.
זה הבן של ציון המקולת.
זה גם לא יכול להיות ששחקו עליו, בעצם זה שכאילו, שיש איזו שאלה כזה, זה גם מראה על איזה מין ספק כזה, כאילו...
לא, הטילו ספק, הרי כל האותות, אני מחזק את ליבו, הנה פתאום...
לא, גם זה לא היה זלזול, גם זה לא היה זלזול, זה היה כאילו ספק כזה...
אתם מרשים לי לקרוא לכם שיר של אורי צבי גרינברג?
זה בחינת זלזול.
הוא אדם, הוא
השיקור. האיש המיוחד הזה, הוא היה... משורר. מה?
מה?
כמה דקות שיהיה בעצמן נגד אינשטיין?
הוא היה בהתחלה...
בסוף שעו, אבל...
מה? הוא לא כתב את התקווה.
לא נפתלי הרץ.
נפתלי הרץ אינברג. ופה זה אורי צבי גרינברג. אורי צבי גרינברג הוא היה בהתחלה איש תנועת העבודה, ואז הוא הסתכסך שם עם כל מה שזז. הוא הפך להיות איש עצב, ואחר כך איש לחי. ו...
לא,
הוא היה... מה?
לא שומר תורה.
הוא היה שומר תורה ומצוות, והוא היה...
זה היה התפקיד שלו.
לא, היה גם שומר תורה ומצוות. כאילו, הוא היה איש עם לעת של קדושה. הוא כל הזמן חלם על בית מקדש. זה היה החלום שלו. והסיפור הוא שיום אחד הוא ראה איזה חזיון, והוא בא לרב קוק לספר לו על החזיון. והרב קוק היה בדיוק בתענית דיבור. אז הרב קוק היה בתענית דיבור. הוא סיפר לרב את החזיון, והרב לא ענה, רק דמש, בכה, 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 בכה. ואז הוא חזר וכתב את השיר הזה.
לחזיון,
זה קשור כנראה לחזיון, כן, כנראה.
לא יודעים מה היה בחזיון?
בואו נשמע את הסיפור שהוא מספר, אבל מה שרציתי, אני מתכוון לדבר, כאילו מה שעיקר אותי בסיפור הזה, שדבר כל כך גדול, זאת אומרת, כבר המשיח הראשון נלכד ברשת האנשים הקטנים, הציניים, שצוחקים לכל חזון, לכל... זאת אומרת, אילולא שהוא היה עובר דרכם, כל ההיסטוריה הייתה אחרת. אז זה ממש הזכיר לי את השיר הזה, אז אני מספר לכם את הסיפור. באוזני ילד אספר. ילד עברי בביתי בציון המושפלת. ערב, דמדום, אני שח ואתה לברכי. לכך חביבי אספר את סיפור המעשה במשיח הטוב שלא בא. במשיח הטוב שלא בא. לגדולים פה ממך לא אספר חביבי. לגדולים אין עיניים כאלה ויקר כזה אשר בעיניך.
רגע, זה מבסוט הרב קוק או לא?
אתה תספר לי אחרי זה אם אתה מבסוט. גדולים לא יקשיבו כמוך. התאמה מאוד הגורל בציון, ונפשה משולל עם נורת כלי חרס בכפר. ויגונם לא יזרח בשתי דמעות נפלאות כאשר בעיניך. ולא אוכל נשק במצחם כאשר במצחך בעת אספר את סיפור האסון במשיח. הוא לא בא, המשיח. כנשר הוא אף מעל לתהומות הדמים. אני שמעתי ביום ובלילה את משק כנפיו. ועד לחוף יפו הגיע בצורת אדם עם ילקוט עלי שכם. אני ואביון, בר חזון ובר חרב. הוא היה כה קרוב, היה פה. כביאבוע היין מקד אלי כוס, כן שמעתי לביאבוע דמו. אני שמעתיו מדלג מנהר אל הר, כצבי וחייאל פסיעותיו על כל סלע גבוה. אך אל הר, אל הור הר הבית, לא בא. זה ההר היחיד שעליו לא דרך ברגליו. הוא הגיע רק עד המבוא, רק עד סף המלכות, ושם הרוכלים מצאוהו בהוד יקוד כעס, ויקבלו את פניו שם בלעג, ובכחש שפתם העברית הרוכלים. מה יגידו לו אז? אני שמעתי אז מה יגידו. שגית ההלך. בכל דור יש כזה השוגה, החוזה חזון שב, מלכות ירושלים, ובכל דור הננו כך עומדים על הסף ללמד בינה לחוזים השוגים. ירושלים צריכה דור עשיר, סק תבין ותקילין, לבנות בה בתים ולסחור ולאכול ולשתות, בלי מקדש אלוהים על ההר, ובלי כס למלכנו דוד, ובלי שלטי גיבורים. ירושלים צריכה עגל פז ולא דמות בר גיורה, אני ואביון, בר חזון ובר חרב. ולא רק ישלת הבריטי בחומת העיר, ולא רק יערב במרום הר ואנחנו בעמק. בנת ההלך? ויהי כי סיימו דברם וצחקו אז, התאבת המשיח כמי שנחתך בסכין. גם אני התאבתי כמי שנחתך בסכין. אילו קמו עליו בסכין ותגעו בו בלב, וזינק עם סכין בליבו מעל לגופותיהם. אך יען בלעג דקרוהו, ניצחוהו עזי הרוכלים. ואני שמעתיו שואל בדם פה, ואיים הדורות שחיכו לבואי? ואני שמעתיו גומר, אין איתי הדורות, אבוי לי, אבוי. ויסת המשיח וית את דרכו, ואלען לא יודע אני, לא יודע אני המספר. ואולי הלך לו לבדידות בבודד מכל מבצרי העולם. אולי הוא היה זה אשר על בדמות נשר מנחל קדרון, ואף עג עיגול על פני הר הבית ויבק. אני ראיתי אותו עג עיגול ושמעתי בחיו, אוף בוכה. ואמרתי אזי, אוף בוכה, האין זאת אחרית התוחלת? עיגול הפרידה, הסיום? משיחיות ישראל בדמות עוף מהר הבית נפרדת שוב ל-2000 שנה? מי יודע אם לא. מחילה שאני עשיתי לכם שיעור שיעור ספרות באמצע זהו, אבל זה שיר חזק כל כך, ופתאום אתם מסכימים איתי שזה שיר חזק?
אני אהבתי.
מה השיר הזה אומר?
כל החזון שלו, כל מה שהוא עובד, התמוסס מה
הם היו הורגים? אם הם היו הורים לו, אנחנו נעמוד בדרכך, הוא היה עומד. אבל הם...
שהמשיח לא בא...
מזלזלים בו.
אבל זה משהו מוזר, כי המשיח זה לא... המשיח זה לא משהו שהוא נתון עכשיו בידי לועגים, לא יודע.
אולי כן. יש לו איזה שורה שאומר שהמשיח צריך טעם, הוא לא...
איפה הוא כותב את זה? הוא כותב שהמשיח לא בא, המשיח
יהיה...
איפה זה?
מה, בהתחלה אני שומע את משה
כתנפל לך. שהוא כותב ש... הוא לא בא המשיח, כן? יש אירוע מה...
טוב, אז אני... מה שהתחדש לי פה וממש כאילו נתן לי איזשהו סתירת לחי זה שתמיד המעצבנים האלה, האנשים הקטנים, האפסים, הם הורסים לנו. הם עומדים בדרכו של המשיח. כמובן שזה איזשהו
כתרוג... יצא של
הסתכלות. איזשהו כתרוג גם על המשיח.
אני חושב שכל אחד מאיתנו יש מישהו כזה.
נכון. נכון, כמובן. וגם יש בכל אחד מאיתנו משיח. אבל הכתרוג... יש פה גם כתרוג על המשיח. זאת אומרת, המשיח, פה, משיח זה אדם שנמשך למלך. אז שאול נמשך למלך, הוא המשיח הראשון, והוא בדרכו לעשות את התפקיד הראשון שלו, ולועגים לו. עכשיו, כמובן שהניסיון שלו הוא לא להתייחס ללעג הזה, ולהמשיך בדרכו.
גם אחרי זה
בא לידי ביטוי במלחמת עמלק, שאומר לו שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. וזה בעצם חורז גם את החטא של... אז מה אם כל העם נפוץ?
אבל התחלת את השיעורים האלה בסנגרל
שאול. עדיין אני מסנגרל שאול. אבל אני אומר, זה ברור ששמואל לא לחינם מוכיח אותו. ברור שהיה פה איזו נקודה שהוא לא היה בסדר. אני אומר, הנקודה הזו נעוצה כבר פה. זאת אומרת, המשמעות שהוא נותן לזה ש... אני אומר, זה ברור שזה לא לבד. הפלישתים זה על מאות שנים עם ישראל משועבדים תחתם. זה מין אויב שאי אפשר לגבור עליו. ואמרנו שברור שזה גם שיקוף של המצב האמיתי של עם ישראל. אבל בכל זאת יש פה איזושהי תביעה. בכל פנים, מה שאני רציתי להדגיש זה לא את התביעה, אלא הפוך. אנחנו צריכים ללמוד מזה שכשמגיע משיח, כשמגיע מישהו וקורא לנו קריאת גאולה, לא פתאום לזכר שצריך להיות פרקטיים וצריך להיות מעשיים ולשמוע את הבשורה של הגאולה שלו. אם יש איזה נביא, אפילו לא נביא, אלא מישהו שהוא קרוב לנו או... צריך לנו להתרומם, לא לזלזל, לא להיות צינים.
לא, מוצא גם משיחי שקר במשך...
מה?
היה גם משיחי שקר.
היו גם משיחי שקר, נכון, צריך להיזהר. צריך
להיזהר.
לא לציניות. אולי התפקיד של המשיחיות שקר הזה, זה הייתה הניסיון הזה שיבוא בפני המשיח אמיתי. הרי בסופו של דבר יבוא משיח אמיתי. ויעמדו בפניו האוכלים. וזה יהיה הניסיון שלו להתגבר על הרוחלים ולא לעוף ולברוח מהרבה, מהשליחות שלו.
הניסיון של המשיח, איך הוא יכול להתגבר?
זה מצחיק להגיד שבן אדם שכל החיים שלו, אני מביא אפילו דוגמה לבן אדם רגיל, לא למשיח. משיח אני לא יודע איך זה הולך להיות, אני גם לא... אבל בן אדם רגיל, מצחיק שבן אדם חי כל החיים שלו, אני אתן לך דוגמה. ככה רב כמו הרבים, שכל החיים שלו יש לו דרך ועם זה. נראה לי זה כמה מסכנים שעבור ויצחקו עליו ולכם
ירד
מהדרך שלו?
לא, לרדת מהדרך זה לא...
אתה חייב שיאמינו לך אבל.
אבל הוא מבקש ממנו
כמו ש... כן? ברור שיש
משהו. לא, אני אמרתי שהוא מלך אבל, תקשיב, מלך מה הוא צריך?
אחי, גם הקדוש ברוך הוא ככה.
אם העם שלו יעזל בו, אז מי
הוא יופיע? אתם יודעים משהו שהוא לא יכול לגרום לכלום. הוא מתאמן, אין לו עם, סבבה.
אתה מכיר את המשפט איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אחד נמצא זה? אחד שנותנים לו להיכנס. אחד שנותנים לו להיכנס, נכון? הקדוש ברוך הוא נמצא, אחד שנותנים לו להיכנס משפט
שלו. יש חינמי, אבל אם אין לו עם אז אין פה ניסיון. הניסיון פה שיש קצת עם, אבל גם יש אנשים שלועגים.
זה האנשים הראשונים שהוא פוגש.
זה נכון, שלא יראו אותם באמת,
וחפש את העם האמיתי. לא, אבל אתה מדבר, אתה אומר, אתה דיבר...
עברו בעיניי, הייתי לך אלומה. בן אדם לא קראו, הרבנים שיש להם דרך והם פתוחים בהם. לא משנה אם זה
הרבה
זה גיל בן אדם שיש לו דעה
ברור,
אבל לא שהמשיח
אבל אני לא יודעת כמה שבוא מצחו אפילו אלפים של
כאלה לפני
אבל זה לא שהוא לא
לפני כמה שעות
פשוט לא יכול להיות משיח
אז זה יחפש את אלה שכן מוצאים אותו יש
לפני כמה שעות אתה שואל על שאול?
המשיח לא מגיע כשהעם לא מוכן אליו ואם העם ציני אליו גם עם מלג
אז אנחנו דברים על שהוא כן הגיע מתי שכבר הגיע הזמן
אני אמר לך את זה
זה כל העניין אצל שאול ואצל מי השיר הזה
לא, שאול לא אמרו שהגיע הזמן לא אמרו שהגיע הזמן.
רגע, רגע, מצוין, 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 הדיון הזה נכון. שימו לב, מה אתה אומר?
שאני לא נבד, כאילו, הוא שאל פרקטית, אני גם כאילו לא רואה את אורי צבי גרינברג כמורה דרכי, ואני דווקא, כאילו, אוטומטית אתה רואה את זה ככה, לא, אפשר גם להביא דוגמאות מהמציאות?
בשמחה, מה זאת אומרת? כן.
חצי מהרבנים התלהבו, בדיוק דיברו כמו שגרינברג דיבר על בנט ואולי בגלל כל האנשים שבטעות נתנו להם אמון אז זה לא עשה לנו טוב, כאילו המבט, הזלזול באמת הוא לא בריא, הוא לא מוסיף אבל הפרקטיות חשובה גם כש... כאילו הפרקטיות היא לא...
אבל זה לא היה כלפי משיחיות, זה לא היה כלפי תשועה של עם ישראל, זה היה כלפי... מעיקר המדובר היה על משהו פרקטי, לא, אף אחד לא ראה בו משיח. חשבו שהוא פרקטית ל...
היית מדבר עם הרב רחל לפני שנה? אתה לא מבין איזה... דיבר על זה שהוא מכנס את כולנו, זה ממש זה התחלה, זה כאילו...
אז שוב, זה לא...
נכון, לא אמר שבנט המשיח. לא, שלא תאכלו אותי,
אבל... לא, 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 הוא לא אמר שבנט המשיח, והוא גם לא ראה... הוא ראה, כאילו...
זה לא האישי
לשלך, אז כרבנו אתה הולך פה לשלך,
זה יותר דיון.
טוב, אז באמת בוא נרד מהדיון האישי. אני לא דיברתי, אני דיברתי על הרעיון של גאולה. אתה מבין? פה זה היה כלפי רעיון של גאולה.
אני חושב שאני גם, שנייה, אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שגם הרעיון הזה של הגאולה זה לא משהו... הוא לא דווקא מתבטא בשאול המלך, כאילו, שאול הוא צבר, אבל אתה יכול לזהות את זה גם בתוך עצמך, שבאמת יש לו איזשהו מקום של איזשהו פרץ של התרגשות, של איזה רצון להגיד, הרב גד אמר את זה בשיעור שלו שבוע שעבר, שהוא אמר את זה המלך שהוא תוכל לציני, שאדם יש לו איזושהי הערה, איזשהו מקום שהוא שואף לטוב, פתאום הוא כולו מתמלא באור, והוא רוצה רק, תן לו, הוא בוא פתאום את הדרך בצורה הכי בהירה בעולם, ומה קורה, מה המחשבה הבאה שאחרי זה, זה כזה המחשבה הזאת של טוב, מה אתה עובד על עצמך? כאילו, ציפרות זה ככה, זה מלא פעמים, כאילו. מה אני עובד על עצמי? ההערות האלה באות לי כל שבוע והולכות כל שבוע במקרה הטוב, וכל פעם אתה מגיע לאותו מקום ואתה לא... זה, ותכלס, אותו בעינם רע ואותו שקוע בתוך הרפש שלך. אז אני חושב שזה ממש מאוד המקום הזה גם של שאול, שכאילו... הוא באמת רואה את זה, כאילו באים אליו ואומרים לו... כאילו אומרים לו, תשמע, כאילו מה אתה רוצה?
אני תומך בזה שכל שבוע תלך לאיזשהו כיוון אחר, בדיוק התחלה חדשה בלי קשר לכלום. אני מסכים שלא צריך לדקים.
לא, אבל לא קשור, זה קשור. כן, יש לך פרטים.
טוב, אז
אני... שרצינו את הרוצים משהו מתבטא כאילו במציאות בתוך כל אחד מאיתנו.
רגע, אני אתפזר פה טיפה הדיון. מה כלפי מה שיראה מה יראה
כששאול ששאול כן היה זמן של העם
זהו לגבי שאול שזה כן היה זמן שהעם ישראל היה מוכשר לגאולה
זה אתה אמרת לא זה כאילו התנך אמר התנך אמר לשמואל אומר לשאול תקרא את כל הדברים האלה ואתה זה שאומר לו שמגלל זה הוא חוטא
הוא לא אמר לו מתי
הוא אומר לו
הרב אומר מיד שאומר
הוא אמר לו מתי לעשות את המעשה
לא הוא אומר לו היום
הוא אומר לו, וביום שתראה את
הציבור, רגע,
כל מה שעה, כל מה שעה זה בשביל להגיד שזה באותו זמן.
באמת, 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 זאת אומרת, מה קורה? עם ישראל שואלים מלך, אני רוצה עכשיו לדרוש דרשה, לא בטוח שהיא נכונה. בהמשך, מה קורה? קוראים שלושה דברים עד שבסופו של דבר, הסיפור הזה קורה, ושאול שולח את יונתן להתנקש בנציב פלישתים, ומגייס את עם ישראל, ותוקע בשופר בכל הארץ למור ישמעו העברים, ומחכה שבעה ימים. כל זה קורה, ואנחנו דרשנו, זה אני לא זוכר אם אמרתי, שבין שנה שאול במולכו, הכוונה שנה מהיום שזה היה אמור לקרות. אבל באמצע יש שלושה סיפורים. סיפור המלכה ראשון, ששמואל מגייס את כל עם ישראל, ושואלים באורים ותומים, והוא מכריז, ראיתם אשר בחר בו השם, בתחילה מחפשים אותו ולא מצאים אותו, הוא הלך, התחבא איפה שכל הקיטבקים נחבא אל הכלים, ואז כשמוצאים אותו, אז שמואל אומר, ראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם, ואז כתוב שמה, שחלק מהאנשים בזים לו, ואמרו, מה יושיענו זה? נביא אליהו אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה. שזה אותם אנשים, אותם רוכלים.
הנה, כל העם.
זה לא, החיל, והלכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בלבבם. וזה ששאול חוזר לבית שלו, ולא מתפקד כמלך, אלא הולך אחרי הבקר שלו. זאת אומרת, הוא הולך לחרוש, סליחה, אדוני, אתה מלך.
מה רצון השם?
שהוא יהיה מלך.
יפה, אז אמר כל דבר.
רגע, אז האנשים האלה ממשיכים להקל, רגע. אז בשלב, ואז מגיעה משלחת מאנשי יבש גלעד שמספרים שנחש מלך בני עמון צר על יבש גלעד. מספרים שהוא צר על יבש גלעד, ואז שאול פתאום נוססת ברוח השם, והוא הולך לשם והוא נלחם נגדם, ואז חוזרים ועושים עוד טקס המלכה, טקס המלכה שני. הפעם כולם איתו. ולהפך, אומרים, מי האנשים אשר אמרו, שאול ימלוך עלינו, תנו אנשים ונמיתם. ושם, בסופו של הסיפור הזה, אתה שומע, מתניה, לפני שאתה לומד כתבי אריזה, בסופו של... מה? בסופו של דבר, מה שקורה, זה ששמואל אומר להם, אתם יודעים כמה רע בעיני השם שאתם שאלתם מלך? ואז הוא אומר להם, הלא... תראו את הדבר הגדול אשר אנוכי עושה לעיניכם, הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר. מה זה הסיפור הזה שהשם ייתן קולות ומטר? ואז באמת זה קורה. באמצע הקיץ, בימי קציר חיטים, השם ייתן קולות ומטר. מה זה הדבר הזה?
זה תופעת טבע. יש כשם
ש... לא, זה תופעת טבע מדהימה, אבל מה הסיפור של זה? מה, אם הוא רוצה להניש אותם, שיגיד שיהיה דבר. מה עוד בגשם? שהוא בקציר חיטים. אז אם אתם שואלים אותי, אני חושב גשם, גשם זה דבר מאוד חיובי.
שזה כאילו, אבל לא בזמן.
אבל זה לא בזמן, זאת אומרת, זה מגלה שבאמת באמת לא הייתם מוכשרים לגאולה כשאתם שאלתם מלך.
זאת אומרת... היום זה ברור שזה למעשה להיום, ברור שאתה צריך לבקש כבר עכשיו את ה... אנחנו חוזרים לזה של פה.
לא, בסדר, אני מדבר על פה. אז בכל אופן, הנה, זה ששאול לא גייס בעצמו את הכוחות לעשות את זה, אלא רק שנה אחרי, זה כאילו מרמז שאתם עם ישראל שאלתם מלך שלא בזמן. נראה לי שזה הדבר האחרון שרציתי, אני רוצה להתייחס רגע למה שמשה אמר, ונראה לי שבזה אנחנו לא... משה אמר שיש בתוכנו גם כן איזשהו משיח שבא ומספר לנו כל מיני סיפורים, ואנחנו קוברים אותו על ידי זה... שאנחנו אומרים, טוב, אנחנו כבר מכירים את זה. אז פעם שמעתי שהרב גינסבורג דורש שלבן ביקש לעקור את הכל. מאיפה הביטוי הזה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, לבן ביקש לעקור את הכל? זה לקוח מהמילים שהוא אומר לו בפרשה הקודמת, הבנות בנותיי, והבנים בניי והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. אז הוא הסביר שמה זה נקרא לעקור את הכל? שכל דבר, אני לא זוכר איך זה הסביר את זה בדיוק, אבל נראה לי שהוא אמר שהבנות בנותיי זה המוחין, החוכמה והבינה והדעת. זאת אומרת, מה שמאיר לך בחוכמה ובינה ודעת זה ממני, מלבן, אני מכיר את זה, זה הכל ממני. אל תתפעל, לא התגלה, אין לך איזו התגלות, אין לך התנוצצות, אין לך הערת פנים, זה אחר כל זה ממני, אני מכיר את זה, זה הכל נפשי, זה הכל בתוך מיני ובי, הבנות בנותיי והבנים בניי, האהבה והיראה שלך ומה שפתאום מתעורר בך זה בניי, והצונצון אני לא זוכר משהו דרש, הוא אמר וכל אשר אתה רואה לי הוא. אז הוא אומר, רואה זה אפילו מה שאתה רואה בנבואה, זאת אומרת, פתאום מתגלה לבן אדם איזה משהו שהוא נבואה, או שהוא כאין נבואה. גם לנביא האמיתי לוחש איזה שטן קטן על האוזן, זה בכלל לא השם מדבר איתך. זה סתם נראה לך, זה דמיונות, זה אקסטזה, זה לא אמיתי. ו...
אה? יש פה ויכוח בין אישי,
וכל אשר אתה רואה לי, הוא אמר, אפילו אליהו הנביא, טוב, לא משנה, לי הוא זה אותיות אליהו. על כל פנים, נחזור לענייננו. אנחנו באמת באמת עסוקים, זה היה הכל יציאה מהזהו, אנחנו באמת עסוקים בלימוד זכות על על שאול. שומע, אני רוצה רגע לסרטט את המפה בזמן שנשאר. אנחנו ראינו כמה וכמה צדדי זכות חזקים מאוד על שאול במלחמת מחמס, על החטא שלו. מה היו, מי זוכר? מתניה. מה היו הצדדי זכות החזקים שלמדנו במלחמת מחמס?
נשארו
איתו קצת מאוד אנשים, מחנה ישראל מדלדל, 30 אלף רכב, 6,000 פרשים, ועם רם ככל אשר שפתיהם ברור. עברו שבעת הימים ושמואל לא מגיע. גמר השעת רצון להקריב את הקורבן.
הוא לא רצה קצת להילחם בלי לחלות את פני השם.
כן. שלושת הראשים ממחנה פלישתים כבר מתחילים להשחית את יבול הארץ. כל זה דיברנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר בפעם הבאה, אולי נספיק קצת עכשיו. או לא, עוד שתי דקות נסיים. אז, אנחנו רוצים לדבר על חטא שאול בעמלק, ולהגיד בו חמישה צדדי זכות. ולראות שגם על פניו, החטא של שאול, שוודאי חטא, אבל החטא לא מצדיק, אם שאול אמר חטאתי, אני לא, שאול אמר חטאתי, אבל הוא לא מצדיק מעיסה בו ממלך. אחר כך, התכנון שלנו לראות את פירושי הראשונים, מה הם הסבירו, מדוע באמת הקדוש ברוך הוא מואס בשאול ובוחר בדוד, ואחר כך לנסות למכור פירוש אחר. עכשיו, אני רק עושה הקדמה לחלק הבא שלנו, שזה עיון, איפה? בחטא עמלק, מה צדדי הזכות? אז אני רוצה להגיד חמש צדדים. איזה פרק עוסק בחטא עמלק? פרק ט"ו בספר שמואל א', זה הפטרה של פרשת זכור, וגם של שבת פורים בירושלים. לפעמים הם מפטירים איזה שתי שבתות בזו אחר זו. על כל פנים, בירושלים מפטירים שתי שבתות בזו אחר זו, באותה הפטרה. בפורים משולש. נכון, בפורים משולש. אז אני רוצה להגיד עכשיו, אני כבר מוכר לכם את החמש, ואתם בטובכם תעיינו בפנים ותחשבו על הדברים. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו לגבי חטא עמלק, זה עצם הצייתנות המופלאה שבעצם היציאה למלחמה, למרות מה שהיה בין שאול ושמואל במלחמת מחמס. אני אומר את זה בקיצור. הרי עכשיו יצאנו מלחמת מחמס. שמואל אומר לשאול, מה הוא אומר לו? ביקש השם לו איש כלבבו, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, והצביעו להיות נגיד דלמו. זאת אומרת, עכשיו הוא הבטיח לו גם שכשהוא ירד אליו הוא ייתן לו הוראות איך להמשיך בלחימה נגד הפלישתים. הוא לא נותן לו, הוא הולך, משאיר אותו שם לבד והולך. למרות זאת, כאשר שמואל שב ומצווה אותו, הוא לא חושב פעמיים, הוא יוצא למלחמה. שתיים, אויב, עמלק אינו אויב הקיומי של ישראל. זאת אומרת, שמלך יכריע לשמוע בכל הנביא ולגייס גיוס חובה נגד אויב שהוא לא אויב הקיומי של עם ישראל, ויש אויב הרבה יותר מאיים על עם ישראל, מי זה? הפלישתים. הוא מגייס 210 אלף אנשים להילחם נגד האויב הזה שהוא לא אויב קיומי, אולי הוא קצת מציק, לא נעים. זה חידוש, נדבר על זה. שלוש, אין עוד תקדים ליציאה שמלך יוצא למלחמה בהוראת נביא בכל התנ"ך, חוץ מאצל שמואל בשתי המלחמות. שמואל ושאול,
שתי המלחמות.
מה? יש המון פעמים שהמלך שואל בנביא אחרי שהוא מחליט לצאת למלחמה, או שהוא מציע לצאת למלחמה. יש לפעמים שהנביא מאשר לו, ויש לפעמים שהנביא מעכב בעדו. אבל שהיוזמה של המלחמה היא של הנביא ולא של המלך, אין את זה בתנך. יש אצל יהושע שהוא בעצמו גם הנביא וגם המלך, אבל שהנביא יצווה למלך לצאת למלחמה, אין דבר כזה בתנך.
אין מקום שהשם אמר לנביא תצא
למלחמה? דבורה וברק, אי אפשר לקרוא לזה שם מלך?
ברק לא המלך, איזה מלך?
שבת אפרים, איזה... אני אומר, במלכים אין את זה, נכון.
תצבן עליו.
בשופטים...
בשופטים זה יש, הנה.
בשופטים זה בחינה של... לא, זה אחד מהחבר'ה
תופס פיקור. ואחרון חביב, מה?
אחרון חביב.
נכון, שזה מאוד דומה לסיפור של שמואל ושאול, נכון? היא קוראת לו והיא אומרת לו להתנקש, היא אומרת לו לצאת.
זה ברור שזה דוגמה טובה.
וגם ברק הוא יוצא קצת,
זה כמו שיש
לי פחד. אבל כל פנים במלכים אין דבר כזה יציאה של מלך למלחמה. וטוב, הפירוש, עוד דבר שאני רוצה להגיד, וזה באמת תחשבו על זה, אומר לו לך והחרמת את החטאים ואת המלך, והוא משאיר את הבהמות כדי לסבוח לשם אלוקיך. האם יש בזה עבירה גמורה על מצוות החרם? הרי יש חרמים שהם חרמי גבוה, כל חרם להשם. מי אמר שהוא עבר בזה על איסור?
אשתו.
ו... טוב, ומה תכנן שאול לעשות עם הגג?
חזק וברוך.